טוב, כן, אז אנחנו היום עוסקים בהבדלים הרוחניים, נפשיים ואחרים שיש בעולם בין האיש לבין האישה. ובוא נתחיל, יש פה כמה פסקאות מהקבצים. אני האמת לא מכיר אם הם נמצאים, לא בדקתי את זה לעומק, אבל כמה שאני מכיר, לא חושב שהם נמצאים בספרים הרגילים. אבל לא משנה, הקבצים זה, היום זה כבר איזה. טוב, אז בואו נתחיל עם הפסקה הראשונה. הנשים, מידת הנפש זורחת בהן, על כן רשמי הקודש קבועים בהן. ודאי שהן מחיות אותם על ידי מקצת המצוות שבידן, ואינן צריכות לתחיית רוח תדירי של תלמוד תורה. בואו ננסה להבין רגע את המשפט הזה. אנשים, מידת הנפש זורחת בהם. עכשיו אתם יודעים שאתם נתקלים ב... זה כבר לא צריך להגיד לכם, אתם ודאי יודעים את זה. כדאי לסגל את זה חזק ככה בזה, כשאתם רואים, ודאי אצל הרב קוק, גם, יש גם אחרים, ברגע שהוא מזכיר נפש, רוח, אז אתה מבין שזה קשור למושגים של נפש, רוח, נשמה. זה לא מקרי, זה פשוט. עכשיו, למה אם מידת הנפש זורחת בהם, אז לכן רשמי הקודש קבועים בהם? מה, למה זה, מאיפה, בוא ננסה להבין את הנוסחה. הוא אומר פה איזה נוסחה. אם יש לך משהו שקשור לבחינת הנפש, זה משהו שיש לו איזה קביעות. רשמי הקודש קבועים בהם. מבינים את השאלה? אני חוזר. אני רוצה להבין, שנבין את זה טוב, את הבסיס, כי על זה הכל עומד. אנשים, מידת הנפש זורחת בהם, ולכן התוצאה היא שרשמי הקודש קבועים בהם. אגב, התוצאה היא, הוא אומר, הן לא צריכות כל כך הרבה מצוות כדי להיות קדושות, כי יש בהם איזה משהו כבר שקבוע, נמצא בהם באופן קבוע. זה תוצאה של נפש. כי... קבועה יותר באדם.
אני לא יודע מה ההבדל בין נפש לרוח, אני לא רואה את זה עכשיו, אבל כאילו...
כן. אז אתה אומר...
בסוף אומר שלאנשים יש איזשהו משהו שנמצא אצלם והם לא צריכות לחזק.
כן, לא, את זה, בסדר, את זה אני רוצה להבין. ברור שיש לנו נפש ורוח, והנפש יש לה משהו שהוא יותר יציב, כאילו, יותר קבוע באדם.
אולי כי הנפש יותר חומרית, יותר מבעסק של העולם הזה וכל הדברים האלה. כשמידת הנפש זורחת בהם, זה אומר שפחות מתהפוכות אל מול העולם הזה בקשיים האלה, אז רשמי הקודש קבועים בהם בהכרח.
כן, יפה. כיוון נכון. אני חושב שהשורש של הדברים פה בקבלה. בקבלה יש מה שנקרא ספירות העיגולים וספירות היושר. ספירות העיגולים זה הטבע, ספירות היושר זה האדם עם הבחירה שלו, הבחירה החופשית שלו וכל העבודה הרוחנית שלו. העיגולים הם נקראים בחינת נפש, והיושר נקרא בחינת רוח, וכתוב ממש, זה מפורש, העיגולים, זה בדיוק מה שאתה אומר, העיגולים זה בחינת הטבע, הטבע הוא יציב, הוא קבוע, הוא... שמש זורחת, שוקעת, בגדול, העסק עובד בצורה קבועה, יש בו איזושהי דינמיות מסוימת. אגב, גם הדינמיות של הטבע היא תלויה באדם. כן, זה מה שהתורה אומרת. אם תשמרו מצוות, אז נתיג ישמכם באיתם. זאת אומרת, התנועה של הטבע תהיה מושפעת בצורה כזאת או אחרת מההתנהגות של האדם. ההתנהגות של האדם זה עולם הרוח. עולם הרוח זה העולם של הבחירה, העולם של המצוות, העולם של התורה, העולם של הערכים, העולם של המוסר, זה קשור לרוח. העולם הזה הוא לא כל כך יציב. מה זאת אומרת הוא לא יציב? הוא יכול להיות יציב, אבל הוא לא בהכרח יהיה יציב. כי דבר שתלוי בבחירה, אז מה קורה לו? מה? הוא תלוי בבחירה. אתה יכול להיות יום אחד למעלה, אתה יכול יום אחד להיות אפילו באותו אדם, הוא יכול יום אחד להיות שם ושם, בטח קבוצה ובטח עולם. ולכן אנשים, כיוון שמידת הנפש זורחת בהם, לכן רשמי הקודש קבועים בהם. ולכן די להם את מקצת המצוות שבידן, כן? הן פטורות מחלק מהמצוות, ואינם צריכות, שימו לב לדיוק, אינם צריכות לתחיית רוח תדירי של תלמוד תורה. שימו לב לתחיית רוח. זה לא במקרה. הם לא צריכים כל הזמן את התדלוק, את התדלוק הרוחני, מה שהרוח עושה, מה שהמצוות עושות, מה שהלימוד תורה עושה, לא כל כך צריכות את זה, כי הם מובנות כבר מראש באיזושהי צורה קבועה יותר, מחוברות לדברים. לכן במעט מצוות הן כבר משלימות ומגיעות לייעוד שלהן. האנשים, הרוח מאיר בהם. שימו לב, כן, לא הנפש, הרוח מאיר בהם. בעיקר, כן, יש לכל אחד את הכל, אבל הרוח יותר מאיר בהם. והוא הולך ואינו פוסק מתנועותיו הרוחניות, ועלולים הם מאוד לירידות כשהם שהם עלולים לעליות. והם צריכים לתחיית רוח של תורה. כן, זה מאוד מדויק פה המושגים. האנשים, כיוון שהם, מהות שלהם מראש היא יותר בחינת הרוח, בחינת הבחירה, בחינת הבחירה עלולה להיות וירידות, אז צריך לצוות אותם, לתדלק אותם בהרבה רוח, בהרבה מצוות, בהרבה תורה, כדי לראות שזה כל הזמן הולך לכיוון הנכון, ולא חס וחלילה, אתה משאיר אותם כאילו ככה, כמו שהם, אז יש חשש שזה ילך וירד למקום הפחות טוב, ולא כמו אצל אנשים, שיש שם איזו יציבות, איזו קביעות בעניין הרוחני. אמנם, כשהם קובעים עיתים לתורה, מסעדים הם את רוחם הסוער, ותומכים אותו שלא ימות. בסדר? אני רגע עוצר פה, כי עכשיו הוא עובר לבחינת נשמה, שזה כבר עוד איזה דרגה גבוהה יותר, נעזוב אותה כרגע, כי היא לא קשורה ישירות לנושא של איש ואישה, אלא היא משהו עוד יותר גבוה, אז נחזור אליו בהמשך. יש פה נפש, רוח, נשמה. אבל מבחינת הדבר הזה, הבנו קודם כל את הבסיס הפשוט של הדברים. כדי ככה להעמיק טיפה יותר את הדבר הזה, תראו רגע בבקשה את הפסקה האחרונה שיש למטה, קובץ ג' קי"ד. נפש האישה עשויה היא לקבל רשמים מבחוץ ולפתחם בקרבה. והרשמים שהיא מפתחת אותם בתוכה, מוכרחים הם על ידי ההשפעה החיה של נפש הגבר, כבר להיות מוכנים לאותו פיתוח העתיד לבוא על ידה. רעיונות מקוריים בהתחלתם אין לקוות ממנה, אבל על ידי גרעינים שכבר החל בהם כוח החיים, הבאים אל תוכה מתוך הסביבה של הגברים, מצליחה היא בבינה יתרה יותר מהאיש. ומאוד צפון עבורה עתיד מזהיר וגדול. כאשר הגרעינים הרוחניים שבנפש הגבר יהיו זקוקים, אין קץ לברכה שתביא אז האישה ברוחה המפתח לעולם הרוחני, להיגיון, לשירה, ליופי, וממילא גם לגבורה ולקדושה. גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים. אז בואו עכשיו ננסה להבין עוד פעם את המשפט הראשון, כי הוא בעצם סולל את הדרך לכל ההמשך כמו קודם. נפש האישה עשויה היא לקבל רשמים מבחוץ ולפתחם בקרבה. מה זאת אומרת עשויה לקבל רשמים מבחוץ? לעומת מה? כלומר, זה בא לעומת... מה? מושפעת. זאת אומרת, היא פחות יוצרת. היא פחות יש לה בהווייתה את ה, את ה, את היכולת, את הפוטנציאל ליצור מתוכה רעיונות חדשים, כל מיני יצירות חדשות, אבל היא מאוד בנויה לקבל דברים שכבר התחילו. כן? תדעו איך, איך הוא אומר את זה? כן, הרשמים שהיא מפתחת אותם בתוכה, מוכרחים הם על ידי ההשפעה החיה של נפש הגבר, כבר להיות מוכנים לאותו הפיתוח העתיד לבוא על ידה. זאת אומרת, ממי מגיעה ההשפעה?
מהגבר.
אבל אחרי שמגיעה ההשפעה,
היא מפתחת.
כלומר, מי עושה את ה... יש אחד עושה את הסטארט-אפ, יש חברה, אחד עושה את הסטארט-אפ, מחדש את, את החידוש, מגלה את הממציא. אחר כך, נכון, ככה, לא יודע, ככה אומרים, יש את זה. אחר כך יש חברה שמפתחת, כאילו, מישהו צריך לקחת את הרעיון הזה ולהתחיל להכניס אותו לתוך המציאות, שהוא לא יהיה רק רעיון, אלא הוא יהיה מציאות. זה הרבה פעמים... זה שמפתח לא תמיד יודע, זה שהגע את הרעיון, הוא לא תמיד זה שיודע אחר כך איך לפתח אותו. יש כאילו מישהו עם כישרונות אחרים שהוא יודע לפתח. זה בעצם מה שקורה פה. עד כדי כך יש פה משפט קצת קשה, כאילו מבחינת הזה, רעיונות מקוריים בהתחלתם אין לקוות ממנה. אז זה לא, כן, כמובן צריך לראות את הדברים, הכל ככה ככה באיזשהו ערבון מוגבל, באיזשהו פרופורציות, כן? זה לא איזשהו שחור לבן, תמיד תוכל להגיד, רגע, מה, אבל אני מכיר איזה נשים שגילו חידושים והמציאו המצאות. בסדר, מדברים פה על דרך הרוב, על דרך הכלל, וזה מה שהרב קוק אומר, כאילו... זה, בדרך כלל זה לא מה אצל הרוב זה לא מה שיקרה. תמיד יש גם נשים שיש להם איזשהו בחינה אחרת, וגברים שיש להם איזה בחינה יותר נקבית בתוכם, ונשים שיש להם בחינה גברית בתוכם. אבל זה לא המיינסטרים, זה לא הדרך המלך. בדרך המלך אין לקוות, בדרך כלל לא יצא משם, לא יצא מהאישה, כאילו, וואו, כאילו החידוש, הרעיון, איזה... אבל גרעינים שכבר החל בהם כוח החיים, הבאים אל תוכה מתוך הסביבה של הגברים, מצליחה היא בבינה יתרה יותר מהאיש. אגב, כמובן הדבר הכי פשוט שרואים את זה, זה כמובן במה? סתם, בחיים, בטבע. מה? כמובן, פעת ילד לעולם. אז האיש מביא את הזרע, מביא את הגרעין, מביא ממש את הכלום, מביא את ההתחלה. ומי שבפועל מפתח, אז הוא, היא לא יכולה ליצור את המציאות מעצמה, אבל ברגע שרק נתנו לה את היסוד, נתנו לה את הרעיון, כן? נתנו לה את הגרעין של הזרע, היא כבר מפתחת אותו ויוצרת אותו דבר. בינה יתרה ניתנה לנשים יותר מהאנשים. כי מה זה הבינה? מבחינת הספירות, יש לנו חוכמה, יש לנו בינה. החוכמה זה היש. והבינה זה דבר מתוך דבר. יש מאין זה החוכמה. ככה זה, בעין זה הכתר. יש מאין זה החוכמה שבאה מתוך הכתר. והחוכמה היא בחינת יש. ולכן הגבר הוא בחינת חוכמה, כן? הוא מביא את נקודת היש הראשונית הזאת. ואז האישה היא... הבנת הדבר מתוך הדבר, היא פיתוח הגרעין הזה שמביא הגבר, היא מפתחת ובינה יתרה ניתנה באנשים יותר מהאנשים. ומאוד צפון עבורה עתיד מזהיר וגדול. בסופו של דבר, היא בסופו של דבר מפתחת ומהבחינה הזאת היא בעצם, יש לה בחינה שהיא יותר גדולה, כי היא בסוף זאת שמוציאה את הדברים מהכוח אל הפועל. כאשר הגרעינים הרוחניים שבנפש הגבר יהיו זקוקים, מה זאת אומרת זקוקים? מאיזה שורש זה? מה? לזקק. כלומר, יהיו מאוד נקיים, יהיו מאוד אמיתיים והנכונים, כי אם הגבר מביא דברים שהם לא... הוא יכול לעשות איזה סטארט-אפ, אבל הוא לא מוצלח, הוא יכול להביא איזה רעיון, אבל הוא לא אמיתי, הוא יכול לחשוב שאתה מחדש איזה משהו, אבל הוא אפור, הוא לא הולך להצמיח פה דברים גדולים, אז לא יעזור עכשיו האישה שתקבל את הדבר הזה, מה היא תצמיח איתו? היא לא, צריך שהרעיון יהיה מזוקק, שהרעיון יהיה טוב. אז אם יבוא מעולם היצירה הרוחנית וגם המעשית, יהיו דברים מזוקקים, אין קץ לברכה שתביא אז האישה ברוחה המפתח לעולם הרוחני. שימו לב, לעולם הרוחני, להיגיון, לשירה, ליופי. גדולה הבטחה שהבטיחה אנשים בכל אנשים יותר מהאנשים. זאת אומרת, בסופו של דבר, העולם הרוחני, וזה מאוד חשוב להבין, תראו, יש פה איזה נקודה, אולי יש פה עוד איזה פסקה אחת ששם אנחנו נראה את זה עוד יותר חזק, פסקה אולי האחרונה, השלישית, שנראה היום, אבל אולי מקום להגיד פה משהו על מה שקורה במציאות שלנו בעולם בכלל, וגם זה גם ניכר בתוך החברה שלנו הדתית, לאומית וכו'. יש כאלה שחושבים שהדרך שלהם להביא יש היום מה שנקרא מעמד האישה, הדרך לפתח את מעמד האישה, להשוות אותה כמה שיותר לגבר. וכמה שיותר היא תהיה דומה לגבר, ככה המעמד שלה יהיה יותר גדול. כי הנה היא... עכשיו זה גם בדברים מעשיים, כן? להיות בכל מקום, להיות וזה, מגיע לצבא, להיות בצבא, להיות בסיירות, להיות טייסות, להיות זה בכל מקום. וגם בדברים רוחניים. ללמוד גמרא, להיות כאילו ממש כמו הגברים. אנחנו לא פחות, גם אנחנו יכולות, גם אנחנו יודעות. אין בעיה שהן יכולות ללמוד גמרא מבחינת היכולות השכליות שלהם. אגב, איפה שיש בגרות בגמרא אצל בנות, הן בדרך כלל מקבלות ציונים יותר גבוהים מאשר הגברים. זאת אומרת, זה לא הנקודה פה, היכולת השכלית. הנקודה היא, מה נכון? מה אתה צריך? מה מתאים לך? מה מתאים לשורש נפשך? ואם תעשה אותו בצורה הכי גדולה, אז אתה תהיה באמת גדול ועצום. כי אתה עושה את מה שמתאים לך, ולא את משהו שאתה רק רוצה לעשות אותו, כי האחר עושה אותו, ואתה רוצה להיות כמוהו, אבל זה לא, אבל זה לא, זה לא מה שאתה. אני אומר את זה פה, כי תשימו לב, הוא אומר, הם יביאו ברכה עצומה לעולם הרוחני, להיגיון, לשירה, ליופי. כלומר, יופי זה לא עכשיו איזשהו ציור, אלא התורה הגברית, היא עלולה להיות חסרה משהו, בגלל שחסר להם את כל מיני מימדים שיש אותם יותר לנשים. כשנשים יפגשו את התורה, על פי מה שמתאים להם, יפגשו את זה בדרך שלהם, הם יביאו לזה המון ברכה שמתאימה להם על פי עניינם, על פי שורשם. וברור שכשהעולם מתקדם, אז הם לומדות בכלל יותר, ובכל התחומים, וכבר אין תחום שהם לא לומדות ולא יודעות, ולכן גם בתורה ברור שהם לומדות הרבה יותר ממה שהם למדו פעם, בכלל היו בקושי, היום למדים אותם וכולי, והיום הכל התרחב והכל גדל, ועדיין, וזה טוב וכולי, ועדיין חשוב שזה יהיה ישר, שזה יהיה אמיתי, שזה יהיה מתאים, ולא רק לעשות, כי העיקר להיות אותו הדבר, זה אותו הדבר, בסוף זה לא יביא את ה... זה לא יביא את הברכה בסוף ש, 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 שזה אמור להביא. אבל בסדר, זה, אני אומר את זה ככה חצי בסוגריים, כבר מדברים על זה כבר, אז אי אפשר לא לדבר גם קצת על, על המציאות שמסביבנו. אז כל פנים, אז מה ראינו בינתיים? אז אחד, בחינת נפש חזקה אצלם, ולכן צריכות פחות מצוות, וגם זאת נקודה שלא צריך בכוח לחפש וכאילו צריך לעשות את מה שהן חייבות ובשמחה וגם יכולות לקיים מצוות עשה שהזמן גרמה. לפי אשכנזים הם יכולים אפילו לברך אם הם נוטלות לולב, אם הם בסדר גמור. יש אפילו אפשרות, וזה גם מובן הרצון הרוחני, לפעמים גם ככה להוסיף בקודש ולעשות, אבל, אבל שוב בצורה הגיונית וטובה ולא בצורה כבר שזה, כי באמת אם יהיו מכירות את שורש נפשם, יבינו שבאמת הן כבר שלמות, הן כבר בעצם נמצאות במצב יותר מתוקן, ולכן מספיק להן פחות מצוות, וכבר הן נמצאות ברמה רוחנית גבוהה וטובה, לעומת הגברים, זה אחד. שתיים, היסוד של משפיע ומקבל חוכמה ובינה של יצירה ופיתוח, זה הבדלים כללית שהם מהותיים בין הזה, ולכן להבין את, את התפקיד שלנו, גם מבחינתנו, הגברים, גם הנשים. עכשיו נראה עוד, עוד כיוון מעניין. תראו את הפסקה השנייה, תף קוף י' ד'. אם המדע שגם התורה בכללה היא מסוגו, התורה היא גם חלק מהמדע, הוסיף לאדם עושר, זאת היא אבן המעמסה שחולקים עליה חושבים. מה, על מה הם חולקים? על מה נחלקו פה גדולי החושבים?
שהמדע מוסיף לאדם
עושר. או? ומי שחולק? מי שחולק מה אומר?
שהוא לא.
איזה פסוק מחזק את אלה שחולקים? קהלת. איזה פסוק אומר לך שאם אתה מוסיף דעת, יוסיף דעת, יוסיף מחוב. אתה אומר כהלת, יוסיף דעת, יוסיף מחוב. אתה יודע יותר מדי, אתה כבר מספר לך את המוח, כאילו, די, כאילו, שחרר אותי מלדעת יותר מדי דברים. יוסיף דעת, יוסיף מחוב. נחלקו החושבים, האם המדע מוסיף עושר לאדם או לא. ואיפה, הצדדים מורים לכאן ולכאן. ואיפה היא הפשרה? מכירים את הסגנון הזה של הרב קוק? באמת, יש צד אמת לכאן. צד אחד, המדע מוסיף עושר, מה, אתה יודע יותר דברים, אתה יותר חכם, יותר שמח. צד שני, סיף דעת וסיף מחוב. אז איך, פשרה או לא מתכוון, פשרה, כאילו, מתכוון, כאילו, אז איפה האמת? כאילו, איפה, איפה זה נכון זה ואיפה זה נכון? אבל נשכח לדבר על דבר המינים, האיש והאישה. כמו מציע הרב קוק, יש לי פתרון למחוקת הזאת של, של האנשים החושבים. זה תלוי מי מדברים, על האיש או על האישה. תכונה של הגבר היא בנויה לבוא לאושרו על ידי הוספת תרבות ושכלול מדעי ואומנותי. כאילו בעליו נאמר שאם הוא מוסיף דעת, אז זה עושה לו טוב. כמו שהוא אמר קודם, הוא צריך את זה. אחרת בלי זה הוא עלול לרדת. הוא כל הזמן צריך להיות באיזושהי תנועה של לימוד, תנועה של, של יותר ידיעות, שכליות ורוחניות. תכונה של האישה היא בנויה להיות הולכת ומתפתחת דווקא מתוכיותה, בלא עמל של ספרים. וכל המלמדת ביתות תורה כאילו מלמדה תפלות. כן, המשנה בסוטה, המשנה הזאת היא המקור לכל הדיבורים על לימודים של לימודי תורה של נשים, זה מותר, זה אסור, לכאורה מלמדה תפלות, אז זה בכלל, בכלל אסור. כמובן שמסבירים את זה כבר רבים, שזה תלוי אם אתה מלמד אותה בכפייה, או שהיא באה ללמוד מרצון, ויש פה הבדלים בדורות, יש פה עלייה של הדורות, וכבר המציאות כמובן משתנה, ולכן ודאי זה לא נכון היום להגיד, ושמלמד לביתו תורה ולמדע תפלות, ועדיין הרב קוק כן משתמש בביטוי הזה במקור שלו, בשורש שלו, כדי להגיד שמה? כשהיא לומדת הרבה, שוב, בכלל, תמיד יכול להיות כמובן, ילתה אשתו של רב נחמן, הייתה ראש ישיבה ועוד כמה כאלה, וברוריה אשתו של רבי מאיר, והיו כמה כאלה גדולות עולם, שהם כנראה היו, זה היה להם גם איזה בחינה של נפש גברית ככה בתוכם, ולכן הם היו באמת אחרות. אבל באופן כללי, יוסיף דעת, יוסיף מחוב. כלומר, יותר מדי ידע, יותר מדי תורה, יותר מדי זה, לא... לא בסוף יעשה טוב, לא באמת ישמח, לא באמת, יש לה את זה בתוכה, איך הוא אמר, היא בנויה להיות הולכת מתוכיותה, בלא עמל של ספרים. כי זה אמרנו מתאים לבחינה של הנפש. הנפש היא יותר טבעית, היא יותר, כמו שאומרים, הנפש הטבעית, שייכת יותר לחיים, שייכת יותר למציאות, מגיעה לדברים הרוחניים מתוך החיים, ולא דווקא מתוך ידיעות שכליות, אלא מתוך עצמה, מתוך הנפש שלה. האיש, כל קלקולי, שאתם שימו לב למשפט הבא, כל קלקולי החיים באים, ועל כל פנים רבים מהם, מזה שהאיש רוצה ללבוש בגדי אישה, לגדול מאליו כצמח השדה במובן הרוחני והמעשי. והאישה חפצה ללמוד ולכבוש. אז זה דו-כיווני עכשיו. זה לא רק חד-כיווני. יש גם גברים שהם רוצים להיות כמו נשים. מה זה אומר להיות כמו נשים? לזרום. לגדול ככה בצורה טבעית. לא... בלי... אז שוב, יכול להיות, כמו שיש נשים יחידות שהן שורש הנשמה שלהן, יכול להיות שיש גם גברים שצריכים ככה להכיר את שורש הנשמה שלהן, ויש להם אולי בסוף במצוות הם חייבים, מה לעשות, הם חייבים, זה תורה, זה הלכה וכו'. אבל אולי, אבל שוב, מדברים על הכלל, אז אפשר להיות כצמח השדה, לגדול מאליו, לזרום, לתת לדברים ככה, לראות איך הם יפעלו עלינו. אם גבר ינסה להיות כזה, ולהתעלם מהציוויים התורניים, יגיד, מה, אני כוח כבר כל הציוויים האלה, אני רוצה להיות כזה זורם, רוצה להיות ככה ללכת ביער ולצעוק, צעוק להשם, כמו החיות הנועמות ביער, לא, יש כזה, כחיות הנועמות ביער, אז הוא אומר, לא בטוח שזה יביא דברים טובים, כי זה לא מתאים, כי זה לא מה ש... אתה לא ככה עשוי, ורק יש בלבול כזה, בגלל ש... יש זה נמצא בעולם, ויש נשים, ויש גברים, וחלק עושים, אז הכל מתפרבב קצת, הוא אומר, כל קלקולי החיים, זה מדהים איך הרב קוק, כאילו כבר לפני הרבה שנים, צופה כבר, כנראה כבר ראה אז, ומילא הוא צופה כנראה את פני העתיד, מה הולך להיות ככל שהדברים יהיו קצת יותר מבולבלים, ולא נדע לדייק את עצמנו, שהרבה בלגן יצא מהדבר הזה. הגברים ירצו להיות נשים, והנשים ירצו ללמוד ולכבוש. ולא, הם יהיו כמו גברים, והם יהיה להם גם מדרשות, והם יעשו כמו הסדר, והם ילמדו גמרא, והם יהיו. אז שוב, במובן הפרטי פה ושם, זה לפעמים נכון, אבל כשזה הופך להיות כבר דרך של כלל, לא ברור שזה באמת פועל את הפעולה באמת הטובה לצמיחה הרוחנית. לפעמים גם רואים את זה, כי לפעמים יש כל מיני ידיעות שכליות, אבל זה בכלל לא תמיד מתאים גם מבחינה רוחנית, אתה לא בהכרח שזה מוביל באמת מבחינת יראת שמיים וקיום מצוות, זה לא תמיד מוביל למקום הזה, זה נשאר באיזשהו מקום כזה של כל מיני ידיעות שכליות שכאילו קצת מתפארים בהם או, 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 או רוצים אותם או מתעניינים בהם, לא תחליק כל איזה, אבל לא תמיד זה באמת פועל השפעה רוחנית טובה, השפעה אמיתית טובה, כי קצת נהיה כל מיני דברים, השפעות שרוצים להיות אלה כמו אלה ואלה כמו אלה, ולא כל אחד שיהיה משהו בצורה הכי אמיתית שלו. זה מה שנראה ש... יבואו ימים ויכיר העולם את עוותתו, ויחזיק כל מין במידתו. ואז יהיה לנו מין אנושי ממוזג, שהטבע הבריא כשהוא לעצמו מצד האם, והופעת הרוח הפועל והמחפש מצד האב, שניהם כללו את יופיו. הרב קוק, אנחנו נעשה סיבובים וזה, בסוף נחזור. בסוף נחזור לזה. שאנשים יהיו יותר נאמנות לטבע הבריא, הטבעי, הפשוט, צד האם, שזה בחינת הנפש, זה הטבע. והרוח הפועל של האב, של בחינת החוכמה, של הגבר, הרוח של הגבר היא יותר המחפשת, היא יותר הלומדת, היא אצלה הדעת, היא לא מוסיפה מחוב, אלא אצלו, אצלו הדעת לא מוסיפה מחוב, אלא להפך, מוסיפה עושר וטוב ושמחה ובונה אותו ומשפיע עליו לטובה. ואנשים... יש להם את הלימוד שלהם, יש להם את הזה שלהם, אבל העיקר הוא יותר הדבר הפנימי, ומתוך כך יש גם את המקומות הלימודיים, אבל הם מאוד מאוזנים ביחס. הוא אומר, ברגע שכל אחד ידע את עומדו, אנחנו נגיע הרבה יותר לשלמות ולמיזוג של הכוחות השונים, שנבראו שונים. למה צריך בכוח להפוך אותם? בואו נשתמש בהם כמו שהם ניתנו לנו. זה מעניין, ככה, מה אתם אומרים על זה? ככה, מבחינת המציאות שרואים ככה בעולם, זה מסביר כל מיני דברים, זה... מה?
אם הדברים, כמו שאמרנו בהתחלה, זה בעצם הם מפתחים את הגרעין הטוב, ואנשים, כאילו הדברים יוצרים את הגרעין הטוב, ואנשים מפתחות את הגרעין הטוב, ומממשות לו את הפוטנציאל. אז למה אי אפשר להגיד את זה גם על הדברים של הגברים? כאילו, לדוגמה, הגברים עשו את ה... פיתחו, נגיד, את הגמרא, ואז אנשים ילמדו מזה ועשו, יפתחו, כאילו, לקחת את הגמרא בתור פוטנציאל, ואז אנשים יפתחו את הפוטנציאל למשהו יותר טוב.
כן. לא, אפשר, בתנאי שהם ילמדו את הגמרא בהתאם למה שמתאים להם. אם הם... הם ידעו את הגמרא כמו שהגברים לומדים, אז זה משהו מתכוון שיהיה קלקולי החיים וזה לא יוביל למקום איזה. אבל אם הם ייקחו את זה למקום, כמו שהוא אמר קודם, של ההיגיון והשירה והיופי, זאת אומרת, ייקחו את זה ומילא גם אולי יתאים להם אולי חלקים מסוימים מתוך הגמרא שיותר מתאימים אולי באמת לנפש שלהם. ואז הם הכניסו את זה באמת את המובנים של הגברים לפעמים חסרים, את המובן של הרגש יותר, את המובן של ה... אסתטיקה, מובן של יופי, כל מיני מובנים שהגברים לפעמים לא מספיק רגישים אליהם. ואז הם יביאו להם, את ה... הם יכניסו את הקומה הזאת, אז זה בהחלט דברים שכנראה העולם באמת מתקדם אליהם. אני אמרתי, לא נשאר עכשיו לפני, לא יודע כמה, לא אלפי שנים, אפילו עשרות, לא רבות של שנים שעוד ככה היו מתייחסים אנשים, וברור שזה עולם אחר לגמרי. אבל אם קודש זה עולם אחר לגמרי, היסודות בסוף נשארו. צריך כל הזמן להישאר צמוד לזה, ובתוך זה לראות איך מפתחים, ואיך... מה נותנים לתוך העולם הזה. נראה לי ככה שהוא יוצא כנגד זה, שזה בצורה מוגזמת, כאילו מחפשים את ה...
שזה כאילו, כולם צריכים להיות אותו דבר, כולם צריכים להרוויח אותה כמות כסף, כולם צריכים לחיות אותו דבר, גם נשים, גם גברים, ובכל מובן אפשרי. והדחיפה המאוד מאוד חזקה הזאת של, כאילו יהיה אותה כמות של נשים וגברים מהנדסים, ואותה כמות של נשים וגברים בעבודות סוציאליות, לרוב יוצר בעיות, ודווקא במדינות שבהן יותר מאפשרים לנשים ויותר פותחים להם אפשרויות, קורה דווקא בריחה הפוכה, זאת אומרת, יש יותר נשים בתחומים של נשים ויותר גברים בתחומים של נשים, גברים, כאילו. שדווקא כאילו, הייתם, לפי הדעות של השוויון הטוטלי, היית מצפה שכאילו במדינות שיתנו באמת את החופש המוחלט, אז נשים התחילו להיות בעבודות מאוד גבריות וגברים התחילו להיות בעבודות מאוד נשיות, אבל מה שקורה זה דווקא הפוך. אז בעצם יכול להיות שמשהו מראה פה זה כאילו הדחיפה הזאת לשוויון תוצאות.
היא עושה בסוף הפוך.
לפגיעה או כן, בסוף.
כן, אם תיתן כאילו לדברים, תחוף כל אחד שיגיע למקסימום שלו, אבל לא שהמקסימום שלו הוא דווקא להיות, כמובן, דברים כספיים זה סיפור אחר, סתם שהוא קשור לזה, אבל מבחינת נטיית נפש, מבחינת במה לעסוק וזה, שזה יהיה אמיתי ולא לחפש, ויש בלבול גדול כזה בעולם, והוא כבר היה מודע לזה, הוא לא היה מודע עד כמה זה יהיה היום, כן, עד כמה זה יהיה מטורף, הבלבול הזה והרצון הזה להיות לשני הכיוונים, להיות אחד כזה ואחד כזה. הייתי בשבת שהיה סתם משהו באמת מזעזע, כאילו, אבל אופן אתה רואה זה מקרוב. היה שבת עכשיו שגוש כתיב, שבת שעברה בירושלים. ופתאום בשבת בבוקר הגיע, היה כזה ממש מין לובי כזה שם. פתאום הגיע שם איזה, לא יודע, לא יודע איך לקרוא לזה, מישהו או מישהי, כי לא היה ברור, כאילו, אתה עובר לידה, לידו, אתה לא בדיוק זה, אז אחרי זה מישהו שיכיר שם, מישהו זה כאילו בת, בן של אחד מהמשפחות, משפחות התורנית והכל, וזה היה כאילו להיות, זה מה ש, כאילו בת שהפכה להיות בן, וזה קצת נראה בן, אבל זה לא לגמרי נראה בן, וזה, אתה רואה את העצב כאילו, זה היה כזה כואב, ממש כאילו, היה כואב לראות, לא בכלל את ההורים, בסדר, אתה, והאדם עצמו שם כאילו לא, זה, אבל זה מציאות ש, שפוגשים היום, היא כנראה חלק מכל הבלבול זהויות הזה, שאין את הנאמנות הזאת, את השמחה להיות מי שאני. הרי כשעשני כרצונו, אפילו לא קראתי את זה, כי זה הדבר היותר ידוע פה במקורות, כן, בברכות השחר, שהרב קוק שם מסביר, תמיד אומרים, מה המברכים שלא עשני כר, שלא עשני אישה, כאילו, הרב קוק שם מסביר, לא עשני אישה, שהגבר הוא מודה על זה, שניתנו לו הרבה מצוות והרבה תורה, והוא שמח על זה, כן, שהוא מחויב, וזה עושה לו טוב. מה האישה אומרת? היא לא אומרת איזה נבח, טוב, יאללה, עשה אותי מה שאני. הרב קוק מסביר, רצונו זה רצונו האלוקי, רצונו הטבעי, זה משהו מאוד עמוק, מאוד גדול, מאוד להפך, קרובות אליו, קרובות יותר לרצון הטבעי האלוקי, ולכן צריכות פחות מצוות וצריכות משהו אחר, ברגע שיש את ההבנה הפנימית הזאת של מה, מי אני ומה תפקידי, אז אתה שמח בתפקיד הזה, בודק מה הוא, ועושה אותו בצורה הכי טובה, לא מחפש להיות, מחפש משהו אחר, כאילו.
הרב, הייתי חושב גם שרצונו, כאילו, רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהגברים יהיו גברים, אז עבורך יכול להיות גם עשני כרצונו לגברים, גם
כן, לא, אז הוא מסביר שרצונו זה כאילו הרצון, הטבע. הטבע יש בו משהו שיותר קרוב לאלוקות. יש משהו בטבע שהוא, כאילו הטבע הוא אלוקים, הוא רצון השם כמו שהוא, בלי, אתה לא צריך כל כך לעבוד כדי לעשות אותו כזה, הוא כבר כזה. ולכן אצל הגבר, בגלל שיש לו, הוא מביא את הפסוק, אלוקים עשה את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. אז אלוקים עשה את האדם ישר, זה האישה, והם הביקשו חשבונות רבים, זה האיש. זה החשבונות הרבים האלה שהם עלולים להרים אותו ועלולים גם להוריד אותו. והאישה היא יותר ישרה כמו הרצון הטבעי האלוקי. אז הגבר הוא מברך שלא עשה אני אישה, אלא נתן לי הרבה מצוות וכולי, שהם בעצם יעזרו לי גם להיות, להגיע לדבר הזה שאין לי אותו מטבעי. לא יכול להגיד שעשה אני כרצונו, כי הרצון לא נמצא, הרצון האלוקי הטבעי לא נמצא בגבר, הוא צריך לעבוד ולעבד אותו כדי שהוא יקרה. אצל האישה הוא נמצא כמו שהוא. זה מעניין ככה הדבר הזה. יש פה עוד מקור אחד, אני לא יודע אם צילמנו אותו או לא, נמצא. נמצא אחר, רק ממש ככה, אני לא אוהב ככה לעבור את הזמן, אבל מסביר פה דבר מדהים. תראו, האהבה בתארתה מתפשטת על הנפשות, הכוללות ומוקפות מהנפש האוהבת. הנפש האוהבת היא לעולם גדולה וארוכה מהנפש האהובה. ויש שצריכה האהבה להתפשט במספר נפשות לפי הכללתה של הנפש האוהבת והמקיפה. וזהו רז של יותחת הנשים של המלך, כן, כאילו שמותר לו, והאלף אשר לשלומו. ובכלל, אי הגבלת הנשים של התורה. הנשמה הגברית היא יותר מקיפה, ארוכה, רחבה ועמוקה מהנפש הגבירית. הנפש הגבירית זה של הגברת, כן, של האישה. ומילו האהבה משתלם בהתכנסות פרטי ההכללה אל הכללות בעצם כוח וגבורתו. דוגמה העליונה היא אהבה אלוהית אל כל העולמים, כל המעשים, כל היצורים, העצולים, הברועים, כל חפציהם, הכל יכול וכל אלם יחד. כאילו, למה גבר יכול לפי התורה, פחות בשורשה, כן, היום לא, לשאת כמה נשים ואישה לא יכולה. אז פה הוא ככה בעצם מדבר ככה גם כן על מושגים קבליים, הנפש הגדולה, הארוכה, יש אריך אנפין ויש זר אנפין, הנוקבה, יש כאילו, יש בגבר משהו גדול כאילו שיכול לכלול, יכול להתפשט על, יכול לכלול בתוכו כמה, יכול לכלול בתוכו הרבה, ויש בנפש הגבירית, כמו שהוא קורא לזה, הנפש של האישה, יש משהו מצומצם יותר שצריך כאילו להתחבר למקום אחד, הוא לא יכול כאילו לפתוח את עצמו להרבה. הוא צריך להיות מכוון כלפי מקור אחד, לא כלפי הרבה מקורות. שזה סתם, זה כבר עוד נושא, אבל ככה, מה שזה ככה נמצא פה, ככה, פתיחת מחשבה לעניין הזה של, שכנראה צריך בשבילו באמת להיות במדרגה כזאת, שהגבר הוא באמת כולל בתוכו ויכול באמת, לאהוב כמה ולתת לכולם, כאילו, את כל מה שהם צריכות, את כל היחס שלהם ואת כל מה שהם צריכות. ובעיקרון, הוא יכול. המציאות כנראה, רבנו גרשום כבר עלה על זה שבמציאות הדורות, יש פה איזה משהו אולי שגם נפש הגבר ככה הצטמצמה, ושהוא לא יכול באמת, הוא כבר בפועל, הוא לא מצליח להיות כזה גדול, להיות כזה כולל, ולכן זה כבר דבר שהוא לא נכון, כאילו הוא לא יכול להתבצע, אבל הוא מסביר את הדין, של התורה על פי ההבנה של ההבדל בין בין הנפשות. פשוט בהקשר הזה של, חסתי את זה פה בהקשר של הבדלים בין גברים ונשים, זה עוד הבדל ככה שקשור לעוד נושא רחב יותר בכללותו. כן, טוב, בעזרת השם.